שלום לכולם. ערב טוב. ברשות הרבנים, כל הקהל, יש מדרש באיכו רבה שאומר, מספר את הסיפור.
עוד מעט תשמעו.
המדרש באיכו רבה מספר את הסיפור שהגמרא בבחורות, הגמרא בבחורס דפחס, מספרת שוויכוח שקורה בין חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה. הם מתווכחים. הוויכוחים שלהם נעשים בכל מיני רמזים מעניינים. כן, הם שואלים אותו שאלות וכל מיני שאלות מוזרות כאלה, ומתכוונים בזה לוויכוח מאוד עמוק על תפיסות עולם, על האדם, על החיים, על המציאות. מה קורה פה? איך תופסים את הדברים? תוך כדי הוויכוח, לפי הגרסה של המדרש, חכמי אתונה מביאים בפני רבי יהושע בן חנניה שתי גושי גבינה, והם אומרים לו, גבינה אחת נעשתה מחלב של עז לבנה, הגבינה השנייה נעשתה מחלב של עז שחורה. האם תוכל לומר לנו איזו גבינה נעשתה מחלב של איזו עז? טוב, זאת השאלה, שאלה מאוד חשובה שחכמי אתונה שואלים את רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה עונה להם, גם הוא ברמזים, מביא לפניהם שני ביצים ואומר להם, תדעו, ביצה אחת הגיעה מתרנגולת לבנה, ביצה שנייה הגיעה מתרנגולת שחורה. אם אתם תאמרו לי איזו ביצה הגיעה מאיזו תרנגולת, אז אני אומר לכם איזו גבינה הגיעה מאיזו עז. זהו, זה הוויכוח. רשימה, חלק מהוויכוח, זה הפרק הזה בוויכוח. מה קורה פה? ביצים, גבינות, מה הסיפור? מסביר הרד"ל, רב דוד לוריה, מביחוב יושון, שהיה מתלמידי תלמידי הגר"א, לפני קרוב ל-200 שנה, והרד"ל אומר שהוויכוח ביניהם היה על בני ישראל, על עם ישראל. אתה מסתכל על בני ישראל הקדושים, ועברו המון המון שנים, ועברו המון תהפוכות, והעולם התהפך סביב עצמו כל כך הרבה פעמים שעד כי חדל לספור כי אין מספר, ובמצב הזה גם בני ישראל היום, בתוך כל המיקסר הנוראי הזה, אתה לא רואה הבדל גדול בין יהודי לגוי. הפסוק אומר בתחילת פרשת ניצובים, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואהו אשר חילו השם בו, זאת אומרת יבוא, בניכם אשר יקומו מאחריכם, הצאצאים שלנו, הדור האחרון, והנוכרי שבא מארץ רחוקה, יבואו, יראו את ארץ ישראל ואת כל מה שקורה בגופרית ומלח, שריפה כל ארצה, כל התהליך, ומה הם יגידו? על מו עושו השם כוחו לאורץ הזויס, מחורי הואף הגדוי לזה, הם ישאלו שאלה, מה קורה פה, למה זה ככה? היה אומר רב חיים מבריסק, יש בפרשת השבוע שלנו 98 קללות, אומר הקללה הגרועה מכולם היא הקללה של פרשת ניצבים. שיבוא יום, שיבואו בניכם מאחריכם ונוכרי מארץ רחוקה, יראו סיטואציה וישאלו את אותה שאלה באותה מילים, באותם טעמים, באותו ניגון. ההבנה של ילד יהודי קדוש וגוי נוכרי מארץ רחוקה תהיה שווה בשווה, אותו דבר בדיוק. זאת הקללה הנוראה מכל הקללות. באים חכמי אתונה ואומרים, אתם מספרים לנו שאתם זרע אברהם, יצחק ויעקב. כל הכוח של עם ישראל זה הכוח של החיבור לאבות הקדושים. זרע אברהם, יצחק ויעקב, בני אברהם. אנחנו מתפללים, מוקוים שיספללו אבו ישראל. אנחנו עומדים בניסיון, בכוח מה? דמות דיוקנו של אביו נראתה לפניו. אנחנו לומדים, כל קשר של קדושה בעם ישראל בנוי על הקשר להורים שלנו, לאבות הקדושים. אנחנו באים עכשיו בסליחות, נכון? ומה מבקשים עוד פעם ועוד פעם? ענינו, כמו שענית לאברהם אבינו בהר המוריה, ענינו, כמו שענית ליצחק, ענינו, כמו ש... כל הזמן אנחנו, ותזכור לנו, כן? והקידס יצחוק לזרעו היום ברחמים תזכור, נכון? בזיכרונות, הקידס יצחוק לזרעו היום ברחמים תזכור. כל הזמן... וואו, חוזר על עצמו, עוד יזכור לנו אבא סייסון אדוננו ובין הנקד ישביס מדיננו, שופר שמזכיר את השופר של העיל שהוקרב. כל החיות שלנו, כל הקיום שלנו, הכוח של אבות הקדושים. באים חכמי אתונה, אומרים בוא בוא, אתה רואה את הגבינה הזאת? איזה שחורה, איזה לבנה. יש הבדל? הכל אותו דבר, הכל אותה סחורה. נגמר, זה לא שעל זה תקבל יותר כסף ועל זה פחות. אין הבדל מאיזה איזה הגיע. זה לא שזה איזה שחורה יותר אורגנית מהלבנה או משהו. גורנישט, הכל אותו דבר. אז נכון, אתם יש לכם סיפורים, סיפורי סבא או סיפורי סבתא, מי היה הסבא שלכם אברהם אבינו. כך היום בחור יהודי, וכך לעומת זה בחור גוי, אתה יכול להגיד להבדיל? לא, לא להאמין שיש להבדיל. אתה רואה להבדיל? או שזה הכל אותה סחורה. חכמי אתונה באים פה בטענה מאוד מאוד חזקה. והטענה שחזקה מאוד בפרט על הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם. הכל נראה אותו דבר. מה עונה להם רבי יהושע בן חנניה? אומר להם, אתם טועים. הסיפור פה הוא לא על גבינות, הסיפור פה הוא על ביצים. בגבינות אתם אולי צודקים, אבל בני אדם לא דומים לגבינות, בני אדם דומים לביצים. יש כאן שני ביצים. ביצה אחת מתרנגולת לבנה, ביצה שנייה מתרנגולת שחורה. נראה כעת הבדל ביניהם? לא. שתיהם במקרר נראים אותו דבר. אבל תוציא אותם מהמקרר. שים אותם במדגרה. תעטוף אותם בחום. ואתה תראה שמביצה אחת יצא אפרוח לבן. ומהביצה השנייה יצא אפרוח שחור. בני ישראל הקדושים הם לא גבינות. בני אדם הם לא גבינות. הם נמצאים במקרר, הם נמצאים בכפור, אז הם נראים באמת אותו דבר. תכניס אותם פנימה. והוויסו ילטויך ביסכו, כמו שמפרש האור החיים הקודש. את האבידה הזאת שאתה מוצא. תכניס את הנשמה הזאת לתוך הבית, תעטוף אותה בחום ואהבה, ואתה תראה שמזה יצא קטן, אפרוח קטן, אבל צאצא שרואים עליו שהוא צאצא של אברהם יצחק ויעקב. ילד שקשור ליוסף הצדיק, והוא המשך של דוד המלך. ולעומת השני שיהיה המשך של נבוכדנצר, טיטוס ועוד כל מיני דמויות היסטוריות ידועות. אבל יש פה, בתוך הכוח הזה, כשתעטוף אותו בחום ובאטמוספירה הנכונה, אתה תראה איך זה יאיר. כך פרש הרד"ל את הוויכוח הזה בין רבי יהושע בן חנניה לחכמי אתונה. יש וורט מאוד חריף שאמר בסגנון הזה רב מוישה מורדכי אפשטיין. הוא היה ראש ישיבת סלבודקה, בסלבודקה עוד, ואחר כך בחברון. בחברון, שבחברון, ישיבת חברון, ובתף ריש צדיק זין, היה ועידה כנגיסייה גדולה של אגודס ישראל במרינבד, והיה שם ועידה, מושב לענייני חינוך. זה תמיד דבר שהעסיק את עם ישראל, ודאי בתקופות הסוערות שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, ושם הוא הגיע ודיבר שם. ובשיחה שלו הוא אמר דבר תורה, וורט קצר, שאז היה, עשה רעש מאוד מאוד גדול, בעיתונים, וזה היה דיבור גדול על הדבר תורה הזה. הוא אמר כך, אנחנו רואים בבית המקדש, במשכן, בקודש הקודשים, היה את האורוין הקודש, ארוין הזוב, על האורוין היה את הקפוירס. מתוך הקפוירס יוצאים שתי קרובים, דמות תינוק ותינוקת, דומים למלאכי השרת, שמייצגים את הקודש ברוך הוא וכנסת ישראל. נכון, יש להם מצב של פונים בפונים, יש להם מצב של אוכר באוכר, גב לגב, יש להם מצב של מצד ידי הצדודה, יש מצב, כן, כל מיני מצבים שונים, שזה המצב של העמידה של עם ישראל מול הקודש ברוך הוא. זה המצב שהקרובים מסמלים, מייצגים. והמצב הזה של הקרובים, זה קרובים, תינוק ותינוקת מלאכי השרת, וואו, משהו ענק, גדול. יש עוד פעם בתורה קרובים. איפה? בפרשת בראשית, כשהאדם מגורש מגן עדן אחרי שהוא חטא ואכל מעץ הדעת ולא הסכים לבקש סליחה אלא התחבא בשיחים, אז הוא מגורש ויגורש אסעודו מגן עדן וישקין מקדם לגן עדן אס הקרובים והסלעת החרב המספחס לשמור אס דרך עץ החיים. יש שם לעת החרב המתהפכת, העולם נכנס למערכת של מקריות, אתה לא יודע מה הדבר הבא שנופל עליך ומאיפה, ויש שם את הקרובים, אומר רשי, מלאכי חבלה. אז הוא אומר, רגע, אז מה זה קרובים? קרובים זה מלאכי השרת, דמות תינוק ותינוקת, מייצגים את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, איזה אור, איזה קדושה, או שקרובים זה מלאכי חבלה? אומר, תלוי איפה הם נמצאים. אם הם נמצאים בקודש הקודשים, בתוך החמימות, אז שם הם באמת תינוק ותינוקת שמייצגים את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אבל אם הם מגורשים מגן עדן, והם נמצאים בחוץ בכפור, הם הופכים להיות מלאכי חבלה. האטמוספירה בה בני ישראל הקדושים נמצאים, וכאן זה לאו דווקא בני ישראל הקטנים, אלא גם בני ישראל שקצת יותר גדולים בגיל, ועדיין אנחנו בני ישראל, והאטמוספירה שאנחנו חיים בה מאוד מאוד משמעותית לאיזה כיוון אנחנו הולכים. האם אנחנו גבינות או ביצים? האם אנחנו קרוב עם הלכי חבולו? או קרוב עם דמות תינוק ותינוקת שמייצגים את הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל? יש סיפור נחמד שמספר הרב ג'ייקובסון. הוא אומר שיש את בתי ספר אור אבנר בארצות ברית המועצות לשעבר, לבתי ספר לדוברי רוסית. הוא מספר שבאחד המקומות הביאו מורה שתלמד שם את הילדים. היא הייתה מורה לא יהודיה, אבל לא שומרת מצוות, אומר אתאיסטית. לא יודע כמה יש היום בכלל, אבל קיצור ממש כופרת לגמרי, כאילו חתום, איך אומרים? גוי גמור. גוי לא יכול להיות גוי גמור, רק יהודי יכול להיות, כן? אז הוא גוי הגמורה, קיצור. היהודיה הזאת, רצו אבל שאת הילדים שלה היא תשלח לחינוך יהודי, אז נתנו לה שם ג'וב, נתנו לה שם עבודה להיות מורה להיסטוריה, שלחה את הילדים. מה שקורה שיום אחד היא יושבת, מדברת עם הילדים, והיא שואלת אותם, מי יודע מה קרה בהיסטוריה של רוסיה בשנת 1799? טוב, 1799, ככה אחד הילדים ככה מצביע, ומה אתה אומר? והוא אומר לה, בעל התניה יצא מהכלא, חג הגאולה, ילד חבדניק, ועכשיו הוא טעה, כי זה תף קוף נונטט בלועזי, זה בדרך כלל עדיין יד כיסלב, זה עדיין 1798, כן, זה עוד לא 99, אבל בסדר, הוא עשה חשבון מהיר, יצא לו, בעל התניה יצא מהכלא, 1799. והיא כזה, לא, מה אתה מדבר? מאיפה הבאת את זה? מה פתאום? זה מה שקרה בהיסטוריה של רוסיה, לא יודעת מי היה בכלא ולמה היה בכלא, כן? אנחנו מספרים שאחד מגיע לאמא שלו, ברוך השם, הוא חזר בתשובה, הוא אומר, אמא, תדליק, נהיה חבדניק, אומר, אמא, תדליק כינר. אומרת לו, מה קרה? אומר לה, בא לאדמו"ר האמצעי, חג הגאולה, היה בכלא, יצא מהכלא, י"ב כסלו, תדליק כינר. טוב, האמא מדליקה נר. שבוע אחר כך הוא עוד פעם, אמא, תדליק עוד נר. מה, למה, פעם להדליק נר? חג הגאולה, אדמו"ר הזקן יצא מהכלא. עובר שבועיים, אמא, תדליק כינר. מה עכשיו? הרבי זכה במשפט, היי תוות, משפט הספרים. אומרת לו, חמוד, אתה בטוח שאתה בחברה טובה? הכל פנים, אבל המורה הזאת שנמצאת שם אומרת, מה, לא יודעת מה זה, 1799, זה מה שקרה בהיסטוריה של רוסיה, שהוא יצא מהכלא, שמה פתאום? מה קרה? פושקין נולד. כן, פושקין גדול המשוררים הרוסיים ומגדולי המשוררים בכלל בעולם. חוף פושקינה נקרא על שמו, למי שלא מכיר, כן? אבל הוא היה באמת משורר מאוד מאוד גדול. אז פושקין נולד ב-1799, זה מה שקרה בהיסטוריה של רוסיה. טוב, בסדר. ואז היא שואלת על עוד שנה בהיסטוריה של רוסיה, ושואלת, ומי יודע מה קרה ב-1812? טוב, זה באמת כבר מה שנקרא קל, הפלישה הגדולה, נפוליאון כובש את מוסקבה, כן? מגיע ו-The Great Invasion, מה שנקרא, כן? הוא כובש את הכל. שואלת, ומה קרה ב-1812? ושוב פעם, הילד החבדניקה הוא מצביע. מה עכשיו? איזה אדמו"ר יצא מהכלא? לא, אדמו"ר, פושקין. אומרת לו, פושקין, מה הקשר פושקין? פושקין היה בר מצווה. מה הילד הזה בעצם עושה? מה הוא בעצם עושה? הוא אומר, תראי, אני חי בעולם שלי. את רוצה להכניס לעולם הזה פושקין? בכיף. אז פושקין היה בן 3, עושים לו חלקה, ואז הוא הולך לחיידר, ועכשיו יש לו בר מצווה, ועוד מעט בשידוכים, הכל בסדר, כאילו... הוא חי בתוך בועה, הוא חי בתוך אטמוספירה. הוא חי בקודש הקודשים. וההגנה הזאת, המערכת הזאת, התפיסת עולם שלמה שבה הוא חי, מביאה אותו שגם דברים שהוא שומע מבחוץ, ואין מי שלא ישמע מבחוץ, אנחנו לא יכולים לגדל וגם לא נצליח לגדל את הילדים בעולם של לא ייחשפו לעולם לשום דבר. הם ייחשפו. ואנחנו צריכים שיהיה להם את הכלים לעכל את זה בצורה נכונה. לקחת את הדבר הזה, לא לאכול אותו אם תהיה להם אפשרות, וגם אם הם יאכלו שתהיה להם אפשרות להתמודד עם מה שהם אכלו, לפלוט את הפסולת, להתגבר עליה, כמו שילדים נחשפים לחיידקים ונחשפים לעוד דברים בחיים, וכן, כולנו יודעים את זה, שלגדל ילד בצורה שהוא לא יגיע שום דבר, זה לא בריא, ההפך, זה יפתח אלרגיות והמון דברים שהתגובה של הגוף גם לדברים בריאים תהיה קיצונית ולא נכונה, וזה אותו דבר ברוחניות. אנחנו לא הולכים לחשוף את הילד בדווקא, גם לא למחלות וגם לא לדברים כאלה כמובן, וברוחניות זה גם יותר מסוכן. בפרט שהם גם ככה נשטפים כל הזמן, זה יכול להיות ממשפחה, זה יכול להיות מחברים, מאלף מקומות. הילדים שלנו נשטפים בזה, וגם אם גרים בקסבה של בית שמש, וגם אם גרים במאה שערים, זה לא משנה הרבה. העולם היום מלא בחיידקים המזהמים האלה. מה אנחנו יכולים לתת להם? שייתן להם באמת את, את הכוח, את העוצמה, את היכולת להתמודד עם השיטפון הזה, ולהיות אנשים בריאים בנפשם, בני אדם, יהודים, צדיקים, קדושים ותיאורים, שבאמת יוכלו באמת ללמוד תורה ובטהרה ובשלוות הנפש. בסדר? יש כל כך הרבה קומות בדבר הזה. אני רוצה להתמקד בנקודה אחת שאותה אנחנו פוגשים מאוד חזק, גם בהתמודדויות כלי, אבל בפרט בהתמודדויות עם, אני לא הייתי קורא לזה טכנולוגיה, כמו החשיפה הקיצונית לעולם. בסדר? הדברים קיימים גם בחשיפות אחרות, אבל הטכנולוגיה פשוט היא נמצאת פה כרגע על השולחן שלנו. ההתמודדות הזאת הייתה לפני, והיא גם תהיה כנראה אפילו אחרי הטכנולוגיה, לא יודע איך בדיוק זה ייראה, אז כן, מה שאיינשטיין אמר, מלחמת העולם הרביעית, שאז ודאי יחזרו לנבוט. אבל גם אז, עדיין ההתמודדות של החשיפה מן העולם היא התמודדות שמלווה אותנו מאז היותנו לעם ועד היום הזה. ופה אנחנו צריכים לגדל אדם. לגדל אדם. ואדם זה כוח הבחירה. זה החופש לבחור. מה זה בעצם החופש לבחור? החירות שיש לאדם שהוא יכול לבחור בטוב. לשים לפני האדם עשר דברים, קח מה שאתה רוצה, זה לא נותן לו את החופש לבחור, זה נותן לו היצע. הבחירה היא בסופו של דבר משהו שנובע מביטחון פנימי, משהו שנובע מרוגע, משהו שנובע מאדם שמסוגל ויכול לקחת, יש לו מספיק אורך רוח, מספיק סבלנות, לקחת אחריות על החיים שלו ולבחור ולעשות טוב. והילדים שלנו ואנחנו עצמנו פוגשים את זה. תראו איך שהפסוק מתאר את זה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול לקראת ימי התשובה. הפסוק מתאר את זה ביחזקאל. בני ישראל אומרים לנביא, כי חטאותינו, עוונותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. יחזקאל עמד ג' אומר, החטאים שלנו יושבים עלינו, רובצים עלינו, זה מסע כבד. מה פירוש החטאים שלנו? החטאים שלנו זה בחירות שלנו. זה לא דברים שזרקו עלינו משמיים. יש גם דברים כאלה לפעמים. דברים שקרו כשילד היה קטן והוא בכלל לא יכל לבחור. זה לא קשור אליו. הוא היה בן 8. נעשה מה שנעשה ועכשיו הוא גורר את זה כל החיים. אבל פה מדובר אפילו בדברים שאנחנו בחרנו. לא המשפחה שנולדנו אליה. עשינו טעויות. עשינו שטויות. והטעויות והשטויות האלה יושבים לנו כאן על הכתפיים. זה פשוט לוחץ. וכשהלחץ הזה גורם שאנחנו לא יכולים לנשום. ובן אנחנו נמקים, מתחיל להתפתח תהליך של נמק, תהליך של ריקבון פנימי. כן? התהליך הזה של הנמק איבר, שכלי אדם נחסמו, ומה זה התהליך של נמק? לא ניכנס יותר מדי קליני, נכון? אבל זה מה שקורה, ואז מתחיל תהליך של הרס של הרקמות, ריקבון, ובני ישראל, בנביא, מגדירים ליחזקאל ואומרים לו, ובן אנחנו נמקים, החטאים, והתחושה הזאת שזה יושב עליי, זה מכביד עליי, עשיתי טעויות ואני משלם את המחיר שלהם. ובם אנחנו נמקים, ואז מגיעה השאלה, ואיך נחיה? איך נחיה? אנחנו לא מסוגלים להתחיל לחיות. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להתחיל לבחור. אני לא מסוגל להתחיל להסתכל קדימה, ולבחור ולנסות לפתוח דברים, ולעשות דברים, ולהתקדם ולקבל על עצמי דברים. להתחיל לפתח, זה יכול להיות אפילו בדברים של עולם הזה, בסדר? לקדם את השלום בית, לקדם עסק, לקדם בתורה, בקדושה, בחברות עם אנשים, במיליון דברים בחיים. כי אני מרגיש מחוץ, בסדר? ועד תהליך נמק, פשוט זה קושר אותי, עוצר אותי, ולא נותן לי לקום, לנשום אוויר בנחת, כדי שאני אוכל להתחיל להתקדם. והעבירות גורמים לנו את התחושה הזאת ברמה רוחנית, ו אני חושב, כל אדם שמסתכל לתוך עצמו יכול להרגיש את הדבר הזה. ואז באה ההבטחה הנפלאה, הסוד העצום של תשובה, שהקדוש ברוך הוא בא, ובפרט יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, יחפר בלשון הקודש, זה ינקה, כן? וחיפר ידיו, ינקה את הידיים. בוא אל חפור הידי באו גברי, הגמרא בגיטין. רוצה לנקות את הידיים שלו. והקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אסכם מכל חטאיסיכם, לפני השם תתורו. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אסכם? אביכם שבשמיים, פשוט שם אותנו במקווה, וזורקתי עליכם מים תוארים, ותהרתם מכל תומויסיכם, מכל גילוליכם מתאר אסכם. מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מאמין בכם. אני מאמין בטוב שבכם. אני יודע שאתה מסוגל, אני יודע שאתה יכול, ואני יודע שאתה רוצה להיות טוב. זה יושב עליך, זה מכביד עליך, ואתה עשית את זה. אני לוקח את זה אליי. מהרגע אתה נקי. קום ותתחיל ללכת, ואני יודע מה אתה תבחר, כי אני יודע כמה אתה טוב באמת. זה הסוד של תשובה, זאת מתנה נפלאה שאין מילים לתאר אותה. זאת אומרת, זה מחזיר לנו את יכולת הבחירה. והבחירה כאן, והחופש לבחור הוא כל כך גדול, שאפילו טעויות שאנחנו עשינו, גם לא קושרים לנו את הידיים. הזיקים שאנחנו שמנו לעצמנו על הידיים והרגליים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מוריד לכם את הזיקים, תלכו. ויש פה אמון נפלא, כן? הקדוש ברוך הוא פשוט מאמין בנו, מאמין בכוח שבנו, מאמין בטוב שבנו, ונותן לנו את המתנה הזאת של תשובה, וזה אחד היסודות שלפני בריאת העולם, הוא כבר בורא את התשובה, ששום מציאות לא תוכל למנוע את זה, כי זה לפני כל המציאות. זה לפני כל הצורה שהעולם נברא. ובמה אנחנו נמקים? יוצאים מהנמק הזה. היכולת לבחור. היכולת לבחור. עכשיו, זו יכולת כל כך חשובה, והיא היכולת שהופכת אותנו לבני אדם. כוח הבחירה. כוח הבחירה זה עוד פעם, זה לא ההיצע, אלא הביטחון שאני יכול לממש את הטוב האמיתי שנמצא בי. לזה, כדי שילד יגדל עם יכולת בחירה, אנחנו צריכים להגדיל אותו. בסדר? להגדיל אותו זה לתת לו את הכוח, לתת לו את האמון, בסדר? לא נכנסים כרגע לכל הפרטים של חינוך, לתת לו את המרחב, בסדר? המרחב של האפשור טעויות, בסדר? לאפשר לו לעשות טעויות. זאת אומרת, שהוא יודע שהוא טעה, ובכל זאת הוא יכול לתקן. אנחנו עושים את זה גם מול הילדים עצמם, כשהם עושים טעות ואנחנו סולחים להם, ואז הם לומדים שאפשר לטעות ובכל זאת יהיה בסדר, ואנחנו עושים את זה גם מול הילדים ביחס בין ההורים. בסדר? אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל תארו לעצמכם מצב שאבא אמר לאמא לא לעשות משהו מסוים, או שאמא אמרה לאבא אל תיסע איתו ביחד, זה לא טוב לך, הוא רק יגנוב אותך. לא חסר מקרים כאלה לצערנו. ובסופו של דבר התברר שכן, הוא צדק. נכון, יש גמרא מפורסמת בברכות, הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן עזריה מציעים לו להיות נשיא של בני, שמסלקים את רבן גמליאל, מציעים בגלל הסיפור עם רבי יהושע, הגמרא שם לגבי הוויכוח של תפילת ערבית רשות או חובה. ומסלקים את רבן גמליאל מהנשיאות ומציעים לרבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא במקומו. הוא צעיר, ולכן את השורות הלבנות בזקן, הוא צעיר, הוא פוחד, והוא הולך להתייעץ, אומר, איזיל ואימליך בדוויתו, אני אלך ואישה ותשתי. הוא הולך הביתה, שואל את אשתו, מה אשתו אומרת לו, מספרת לנו הגמרא? הגמרא מספרת, אשתו אומרת לו, תראה, בסופו של דבר הם ישלימו, רבי יהושע ורבן גמליאל ישלימו, ואז מה יקרה? יסלקו אותך. אז חבל, אל תיקח את העבודה הזאת, כי בסופו של דבר הם ישלימו ויסלקו אותך מהעבודה, יסלקו אותך מהנשיאות. מה הוא עושה? הוא הולך, מקבל על עצמו את הנשיאות, ואז באמת רבן גמליאל ורבי יהושע משלימים, ומחזירים את רבן גמליאל, ובאמת מסלקים את רבי אלעזר בן עזריה. הגמרא אומרת שנתנו לו פעם אחת בחודש, שבת של מי הייתה? אתה רואה פה תכלס, את ההתנהגות הכללית. הולכים להתייעץ עם האישה, היא אומרת, עושים הפוך, ובסופו של דבר מתברר שהיא צודקת. לא? זה הסיפור פה בגמרא, שככה זה עובד. אבל בסופו של דבר הוא הרוויח את השבת ההיא. אבל קורה לפעמים סיטואציות כאלה, אם הגמרא מספרת לנו את זה באמת על התנאים והמוראים, זה קורה בחיים שלנו. ובאמת, יש את המצב הזה של אמרתי לך, כן? אמרתי לך, אמרתי לך, שככה זה. איך אנחנו מתנהגים בסיטואציה כזאת? זה מאוד מאוד חשוב. כי זה בפרט במקומות שזה ברור לגמרי לילדים, שבמקרה הזה אני צודק במיליון אחוז. זה לא מקום שיש להתווכח. צדקתי במיליון אחוז ואמרתי והזהרתי שהיא לא תעשה את זה, והנה עכשיו זה שבור וזה עולה אלפי שקלים לתקן את זה, ואמרתי, אמרתי, אמרתי מראש. זה הכי ברור בעולם. אם במקרה כזה אנחנו עם כל חומר הדין, הילדים לומדים איך אנחנו מתייחסים לטעויות. אבל אם אנחנו במקרה כזה אומרים, בסדר, טוב, פעם הבאה נראה מה עושים. הם לומדים שהאהבה שיש פה בבית והחיבור הפנימי שיש פה בבית חזק יותר מנזק של אלפי שקלים. והמסר הזה ייתן להם כוח כשהם עצמם יתמודדו עם טעויות שיקרו להם או שהם אפילו יעשו. עזרנו אותם לא ללכת לחבר מסוים ולא להתחבר איתו, ועזרנו פעם ופעמיים ו-15 פעמים ועזרנו בדמעות, והוא בכל זאת הלך עם החבר הזה, ועכשיו החבר הזה גרם לו משהו שיכול להרוס לו את החיים, ודברים כאלה, אנחנו פוגשים את זה יום יום, את המקרים האלה. אם הוא יפנה אלינו לעזרה, יש המון כלים לעזור לו שהטראומה לא תתפתח, הוא לא יגיע לפוסט טראומה, כי הטיפול המיידי יכול לעזור לזה שזה לא יגיע לשם. האם אנחנו נותנים לו את המרחב ואת האפשרות ואת יכולת הסליחה, שגם אם טעית, אתה יכול לבוא ולספר לי את זה, אני לא יחשוב שהיית בסדר. אני גם לא חושב שאמא הייתה בסדר כשהיא השאילה את זה לשכנים, ואני הזהרתי שלא, כי לא הייתי איך להשתמש עם זה. נכון? ובכל זאת, החיבור בינינו, האהבה בינינו חזקה יותר מהטעות הזאת. גם אם טעית, אתה עדיין יכול לבוא ולספר. אנחנו, זה מסר, זה מרחב שאנחנו פותחים לילד. הרב הירש מדבר על זה, שלהגיע לקדושה, הילד, נער שגדל, חייב את המרחב הזה של האפשור של טעויות. זאת אומרת, יש מקום שבו הוא טעה, ומדובר על טעות במובהק, עזרת, אמרת, הכל, והוא טעה, ועדיין יש לו את המקום. וכשאתה נותן לו את המקום הזה, אתה נותן לו את היכולת הזאת, זה נותן לו כוח להתגבר, וגם זה נותן לו אומץ לעשות, נכון? זה נותן לו אומץ לבחור. אם יש לפני בחירה ואני צריך לבחור, אבל אם אני טועה, אין מכילה, אין סליחה ואין כפרה, אני לא יכול לבחור. זה מונע ממני את יכולת הבחירה. ילד, נער, או אפילו מבוגר, שהבחירה שלו מצטמצמת, האדם שבו מתקטן. והאדם קטן, הוא נשאר קטן. אדם גדול, הוא הלך וגדל, והוא גדל בתורה, בעירת שמיים, בקדושה, בעמידה בניסיונות, בחיבור, באהבה, במיליון דברים. אדם קטן נהיה אדם קטן, מצומצם, שחי בתוך הפינה המאוד קטנה של עצמו. וזה למשל נקודה אחת, הנקודה של מרחב. יש פה גם אמירה שאנחנו משדרים כל הזמן, משדרים בבית ומשדרים ואנחנו משקיעים בזה, כן? כולנו ברוך השם משקיעים בחינוך הילדים, משקיעים בלהעצים את הילדים, בלתת להם כוח, בלשדר להם שאנחנו מאמינים בהם, מאמינים בטוב שבהם, מאמינים שהם מתאמצים ורוצים להיות טוב, נכון? נכון שהפעם לא הצלחת, אבל אני יודע כמה ניסית. אנחנו כל הזמן משדרים את זה לילד, זה נכון בפני עצמו, אבל גם התועלת של זה לטווח ארוך מאוד מאוד ברורה. כשילד יודע ששווה לו לנסות, גם אם הוא לא יצליח, הוא ינסה. אם הוא לא ינסה, הוא אף פעם לא יצליח. אם הוא ינסה, יש סיכוי שהוא יצליח. 5%, 10%, 50%, ואפילו יותר, אבל יש סיכוי שהוא יצליח. אבל אם אנחנו מקטינים אותו, הוא ודאי לא יצליח. עוד פעם, אפשר להאריך בהמון דוגמאות, וזה יותר, בוא נגיד, שיחה בנושאים חינוכיים. אבל הייתי רוצה לעמוד על מה שהנושא של הערב הזה, וזה בעצם משהו שמצמצם את המרחב, עוצר את השלווה, מונע את השלווה, מונע מאיתנו לגדל אדם. קשה לשים את האצבע ולהגיד, וואו, זה הסמחמם, זה פה, זה שם. קל לנו יותר לדבר ברמה של מה שאנחנו רואים פה בעולם. אנשים רוצים להרוויח כסף. זהו, זה המציאות המאוד מאוד פשוטה. אנשים בכל רחבי העולם רוצים להרוויח כסף. גילו שדרך הכלים האלה, הטכנולוגיים החדשים, אפשר להרוויח הרבה כסף אם יובילו בני אדם להשתמש יותר ויותר בכלים האלה. ולכן, אם במקום שיחה שבין בני אדם, מה ש... תודה רבה, שכוח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. במקום שבני אדם ינהלו שיח אחד עם השני סביב המדורה בלילה, בסדר? או בשטיבל, ככה אחרי הזה, הם יעשו את זה דרך מכשיר אלקטרוני, תוך כדי החברה הזאת תרוויח כסף. זאת אומרת, יש פה ניסיון להוביל את העולם למקום שבו בני אדם מסוימים, בדרך כלל הם גם עשירים מאוד, ירוויחו יותר ויותר כסף. הנזקים שבפועל זה גורם לבני האדם, אתם יודעים מה? בוא נעזוב את המילה נזקים. השינויים שזה גורם לחברה האנושית, גם אם נניח כרגע שהשינויים שבסופו של דבר העולם פשוט השתדרג, אבל העולם נכנס למערכת שינויים, בסדר? להתנהלויות חדשות, שיח חדש בין בני אדם, דיבורים אחרים, התנהלויות אחרות, תחומי התעניינות מאוד רחבים, הרבה 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 מעבר שהיה לבני אדם לפני לא הרבה שנים, כן? זאת אומרת, חיינו בעולם הזה, כן? הכל מאוד מאוד השתנה. הנגישות לכל מידע שהוא, ההצפה המאוד מאוד גדולה של פרסומות כל הזמן. בסדר? העולם נכנס לתהליך של שינוי של התפיסה, של התודעה, של החברה, של הלמידה. כמעט הכל משתנה, ובתהליך מאוד מאוד מהיר. ומה שמאוד מפחיד זה לא שיש לנו אמון גדול מדי במשרדי חינוך למיניהם, אבל הם באו עם תזה לפחות, או לפחות טענו שיש להם תזה. פה מדובר על אנשים שבמוצהר אולטרה קפיטליסטים, לא יודע איך לקרוא לזה, אנשים שנטו הכסף מעניין אותם. אתה מדבר על אנשים שאליהם הביתה לא הכניסו את המכשירים האלה, כן? סטיב ג'ובס המפורסם עם הכתבה בניו יורק טיימס, שהתפרסמה עוד בחייו, שהוא אליו הביתה, הוא לא נתן לילדים no screens, הוא לא נתן לילדים מסכים. הוא טען שזה מזיק להם. אבל לא הייתה לו בעיה באותו זמן להיות עומד מאחורי כל האפל וכל התהליך הזה של להוביל את הילדים של כולם לתוך עולם של סקרינס יומם ולילה, מסכים בחדרי שינה ובשירותים ובכל מקום אפשרי. עכשיו, יכול להיות שהניסוי של העולם יצליח. לנו זה מסוכן מדי. ולא רק לנו, גם לבני אדם, אפילו אם הם גויים, אם יש להם שכל. זאת אומרת, חבר שלח לי שבוע שעבר כתבה בניו יורק טיימס על מקרים אובדניים אצל בני נוער וכל מיני דברים כאלה, והם קוראים לזה על כאילו במקום הביטוי הפיל שבחדר, the thorn in the room. בסדר? הטלפון שבחדר. מתי יעיזו לדבר על הטלפון שבחדר? זאת אומרת, יש פה משהו שגורם לבני נוער, והם כתבה מאוד מעניינת, אני לא הבאתי אותה כאן, היה מעניין להקריא אותה, שמדברים על זה שיש תופעה מאוד מאוד קיצונית בשנים האחרונות, אני מדבר בערך מ-2007-2008, ב-15-16 שנים האחרונות, התחיל תופעה שהרבה יותר בעיות נפש, הרבה יותר אובדנויות אצל בני נוער, בכמות מאוד מאוד קיצונית. עכשיו, יש טענה שתמיד יש עליות וירידות, יש מלחמות, אז כמובן ששם בכתבה חוקר פלוני טען שמה פתאום, זה לא קשור לסמארטפונים, זה קשור לזה שטראמפ נהיה נשיא. כן, היה די צפוי שהוא אשם בכל תכלי העולם. אם זה היה חוקר ישראלי זה היה כנראה מישהו אחר, לא טראמפ, אבל שם זה היה טראמפ, כן. הוא אשם בכל מה שקורה, בסדר. אבל זה בגללו וזה הלחץ שבני הנוער נכנסו אליו בגלל זה. כך טען אחד החוקרים שם. אבל בכתבה שם הכותב אומר שזה לא כל כך הגיוני, כי טראמפ עלה לשלטון רק ב-2016, בסדר, כמה שנים מאוחר יותר, לא בדיוק מסתדר, העלייה התחילה כבר לפני כן. זאת אומרת, ועל זה, לכן הוא נתן את הכותרת The Phone in the Room, הטלפון שבחדר בורחים, לא מוכנים להודות שזה הסיבה הגורם. זה לא הייתי מגדיר את זה אפילו כבעיה רוחנית של מה שאנחנו מדברים, עבירות או שמוץ, דברים לא צנועים או לא ראויים. זה השינוי המאוד מאוד דרסטי שההתנהלות העולמית עברה. בסדר? הצורה של בני נוער, במקום לשבת אחד עם השני ולפטפט ולשחק וסמול טוק, זה דברים בריאים. הם בונים את הנפש, בסדר? הם בונים לאדם יכולת ליצור קשר עם אנשים. דווקא, נכון, גם הסמולטוק הזה קורה, לפעמים מצליח, לפעמים פחות מצליח, לפעמים הוא מרגיש דפוק, וואי, לא נעים, וואי, איך נכשלתי. אבל הוא מפתח יכולות, והיכולות האלה הם צורך נפשי, קיומי, שאדם יכול להתנהל עם בני אדם, להתנהל בחיים, ולצערנו, עוד פעם, בעולם שסביבנו, אנשים נותנים את הגישה לילדים למכשירים האלה והם נכנסים לעולם הזה, זה משפיע גם על מבוגרים, למרות שאצל מבוגרים הם כבר פיתחו את היכולות האלה בגיל צעיר יותר, אז הם לא מאבדים את זה כל כך מהר, אבל נכנסים לתוך עולם שבו אנשים לאט לאט מאבדים את היכולות הבסיסיות של יצירת קשר אחד עם השני. זאת אומרת, זה ניסוי המונים שקורה על מיליארדים שלאף אחד אין מושג לאיפה זה ילך, והמניעים של הניסוי המטורף הזה הם פשוט כסף לכמה עשירים. עוד פעם, אני אומר, אפשר לקרוא לזה הניסיון האחרון, וזה כנראה יהיה נכון. אני פשוט מעדיף לדבר, בואו נחשוב על זה יחד, אתה יודע, מה שאנחנו יכולים לבדוק בעיניים ולראות, אפילו בלי לערב פה נקודה של אמונה. זה מה שקורה. עכשיו, הדבר הזה גם, מה שמאוד מאוד בולט פה, ברגע שאנחנו רואים את הדינמיקה, ואני חושב, מישהו פה חולק עליי בעניין הזה, אני לא, בניתוח של המציאות. נראה לי שזה מה שנכון, אם אנחנו מסתכלים, זה מה שקורה. כשאנחנו מסתכלים, עוד פעם, אם זה יוטיוב, אם זה טיק טוק, אם זה אינסטגרם, הכל כסף. הכל בסופו של דבר מוביל לכסף. וזה גם נאמר בהכי מפורש בעולם, זה לא שאתה צריך לגלות את זה, את המניעים הנסתרים. זה המניע הגלוי ביותר שיש, הכסף. כדי להגיע אל הכסף הזה, מובילים את העולם לתוך התהליך הזה. כשזה גורם בפועל נזקים גדולים, וזה גורם לשינויים מאוד גדולים, שגם גורמים לנזקים גדולים, ומה שקורה כאן יותר מזה זה היות והמניע הוא כסף, מה תהיה הדרך לנצל אנשים יותר ויותר, לגרום להם לעבוד יותר, בסדר? לגרום להם לעבוד יותר, להיות חלק, איך קוראים לזה? חלק מהמטריקס, בסדר? חלק מהסיפור של המשועבדות לתרבות הצריכה, בסדר? שהם יעבדו יותר, ייצרו יותר, ושכולם יהפכו למכונות שמייצרות כסף, לצורך בזבוז של התאגידים הגדולים. זאת אומרת, במקום שתעבוד את השעות שלך, תרוויח מספיק כסף, שתלך הביתה, ועכשיו, בכיף, תהיה עם האישה, עם הילדים, תלך ללמוד, תתפתח, תפתח את הנפש שלך, את המשפחה שלך, תחייך, שיהיה לך טוב, תוסיף שעות נוספות, ואז תקנה מותגים. בסדר? ואז הגלגל הזה של שטיפת מוח זה מילה גדולה, אבל להכניס אותנו לאיזה תודעת מותגים, כאילו שווה לי לשלם הרבה יותר כסף על חולצה שיש לה מותג, עוד פעם, לא דווקא איכותית יותר, וודאי לא בפער של המחיר הזה. אבל מה אני נותן תמורת המותג הדמיוני הזה, ההמצאה הזאת, כן? אם עד מתי פתאים תאהבו פתי וליצים לצון חמדו להם, אומר הגאון מווילנה. המציאו לעצמם דמיונות. תמורת הדמיון הזה, אנחנו מוותרים על שעות נוספות. זאת אומרת, במקום להיות בבית עם הילדים, לנוח, לנשום, לחיות, אנחנו מוותרים על החיים כדי להיכנס לעולם המותגים. מה יביא אותנו למצב שאנחנו נהיה מוכנים לשלם כל כך הרבה על מותגים? אז יש כלי מאוד פשוט, פרסומות. הפרסומות שוטפות אותנו, בסדר? כל הזמן בתחושה של, אם אין לך את השעון הזה, אתה פשוט לא גבר. כן? אם אין לך, אם אתה לא שותה את הבירה הזאת, אתה לא יודע מה זה ליהנות. אם אתה לא לובש את המותג הזה, אתה לא שווה. אבל המסר של כל הדבר הזה הוא, אתה לא שווה. אתה אפס, אתה כלום. אין שום משמעות לקיום שלך. אתה לא... אלא אם כן, תקנה את 1, 2, 3, 4, וזה לא נגמר המעגל הזה כמובן, וזה קליק בייט, אתה יודע, תופס אותך, מכניס עוד פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, ואז אני אתן לך זכות להרגיש קיים. אני אתן לך זכות להרגיש משהו. אנחנו כחברה מנסים לצאת מהעולם הזה. אנחנו לא מכניסים לבית משהו שישטוף לנו את המוח עם פרסומות. אנחנו מנסים לברוח מהמערכת הזאת, כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה. אנחנו מספיק חכמים להסתכל עליה ולהגיד, היא תוביל אותי למקומות שאני לא רוצה, והיא תשכנע אותי המערכת הזאת שאני רוצה את הדברים האלה. ואז אני אהיה מוכן להקריב את המשפחה שלי, או הרבה זמן עם המשפחה שלי, אני אהיה מוכן להקריב את השלווה שלי, צמחת החיים שלי, בשביל להשיג דברים שאני לא באמת צריך ואני לא באמת רוצה. רק שאני יצליחו לשכנע אותי, ובאובססיביות ובתמידות, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט, עד שאני אגיע למקום הזה. היום, כתוצאה מהנגישות של הטכנולוגיה, השיטפון פרסומות הזה הפך להיות משהו שהוא בלי פרופורציות למה שאי פעם היה בעבר. הוא פשוט נמצא כל הזמן, וזה קופץ, וזה נמצא, וזה משפיע. זה מאוד מאוד משפיע. זה מאוד מאוד משפיע, ורואים את זה. והמסר העיקרי של זה, אם תשימו לב, זה לא רק תקנה. זה הקטנה של האדם כדי לגרום לו לקנות. עוד פעם, כי אליל הכסף והזהב הוא המרכז של כל הסיפור הזה, וכדי להוביל אנשים לקנות את המוצרים שלי, את המצרכים שלי, את התרבות הצריכה הזאת, נקטין אותם. נגרום לאנשים להרגיש קטנים, תחשבו על זה, אם היית מייצר עכשיו איזה משקה מאוד מיוחד, והיית מצליח לשכנע אנשים שמים זה לא זה, היית שותה את המשקה השחור הזה, וואו, זה טעם החיים. אתה עושה הרבה כסף, אתה גם תהיה נדיב, יהיה כל מקום, מקומות וחנויות, ותדאג שזה יגיע לכל פינה בגלובוס, שאנשים לא יהיו צמאים. בסדר? ובינתיים מישהו פה עושה כסף על כל הסיפור הזה. זה לשכנע אנשים, ואם יצליחו להכניס שם גם משהו שיגרום לאנשים גם להתמכר לזה, ושבאמת ירגישו פיזית שזה חסר להם, זה בכלל יעבוד הרבה יותר טוב. עוד פעם, זה לא שעוד רגולוציה עכשיו שיעצרו את זה ושלא ייתנו לעשות את זה. בסופו של דבר כולנו שותים קוקה קולה או דברים כאלה, פחות או יותר. מי שכן, מי שלא. יש פה, אבל שימו לב, התהליך הזה לא קורה רק פה. הוא קורה בכל העולם, כל הזמן, וכמה שיש לנו יותר חשיפה לטכנולוגיה, אנחנו יותר חשופים למערכת הזאת, להקטנה הזאת, להביא אותנו למקום שבו אנחנו מרגישים כל כך קטנים ואפסיים, שאנחנו מאבדים את היכולת לבחור. ופה האדם מאבד את כוח החיים. ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. כוח החיים של האדם זה היכולת לבחור. זה החופש, החירות. כשאדם מרגיש, אני יכול לבחור, אני יצא, אני אצליח, יש בי טוב, הקדוש ברוך הוא מאמין בי, הוא שם אותי פה במגרש כי הוא מאמין ביכולות שלי, בכוחות שלי, הוא מנקה אותי מהעברות שלי כי הוא יודע שאני אצליח, הוא יודע שאני טוב ורוצה להיות טוב ויצליח עם זה. זה יום כיפור. ופה מגיע קול שמשדר לך מכל הכיוונים ויושב, אתה אפס, אתה כלום, אתה לא שווה, אתה לא בטוח שאתה שווה בכלל. מי יסתכל עליך? עכשיו, לא אומרים לך מי יסתכל עליך, אומרים לך בן אדם שלובש את העניבה הזאת, ואז כולם מסתכלים עליו. בסדר? זה מסר שעובר ממיליון כיוונים, ואנחנו מגיעים למצב, ואני אומר, היום מחקרים מראים את זה. גם מדבר, אצל נשים זה יותר קשה מגברים, שמעל 90% לא שלמות עם עצמן, עם עצם המציאות שלהם, זה דברים מחרידים שלא היו בהיסטוריה. זאת אומרת, מחקרים מראים את זה בצורה, עוד פעם, דברים מאוד ידועים וברורים, שרוצה שיחפש, ימצא המון חומר על העניין הזה, וברור בדיוק איך זה רעל. זה רעל שנמצא באוויר, והוא נמצא גם בבית יעקב. והרעל הזה נמצא בכל מקום. והילדים שלנו מתמודדים עם זה, ואנחנו מתמודדים עם זה. עם הרעל הזה שנמצא.
כן.
נכון. אני די מסכים.
כן. אני
די מסכים עם מה שאתם אומרים. נכון. אגב, וזה גם חיסרון. אבל עוד פעם, אם היינו יכולים לקחת, אני אומר, יש לנו פה שתי, אני מסכים עם מה שאתם אומרים.
נכון.
אני מסכים מאוד עם מה שאתם אומרים, אבל אני פשוט, אפשר לקחת את זה ליותר. אני לא רוצה לקחת את זה מקום שאפילו יכול להישמע קונספירציה. מה שאני אומר פה הם דברים שלדעתי כל מי שיחשוב, פשוט יפתח את העיניים, יראה את זה. ויותר מזה, לא רק יראה את זה מעצמו, אלא בוא, תפתח את דף הבית ותראה מה הם אומרים באודות. About, מה הם אומרים על עצמם. זאת אומרת, הם אומרים את זה, אנחנו רוצים כסף, אין פה משהו, תלמד פרסום, זה מה שנאמר. אני אומר, רק דברים שהם לגמרי על השולחן ולגמרי נכונים, ופה מגיעה באמת ההתמודדות שלנו. אז למנוע את השיטפון זה דבר אחד. ואני מניח שזה הנושא המרכזי של הערב הזה, של ליצור את החממה שבה הביצים לא יראו אותו דבר במקרר, אלא מדגרה, מקום שבו יהיה לילדים את הכוח לפרוח, לצמוח, להיות טובים יותר. וגם, וזה דבר שפחות קשור לערב הזה, אבל זה קשור למציאות שלנו, להעצים. גם פרסומות בעיתונים חרדים, וגם פרסומות שהם נחשפים להם ברדיו חרדי, או בדברים כאלה, גם שם המסר הזה קיים. עולם השיווק הוא עולם מאוד מאוד אכזרי. אגב, תדברו עם פרסומאים, כן, זה מאוד מאוד אכזרי. וזה תפיסה אכזרית, וגם היחס ללקוחות שבויים ששומעים את זה, הוא בכלל יחס של ביטול מוחלט, ובצורה מאוד ברורה איך אנחנו משחקים בראש שלהם. והילדים שלנו ייחשפו לזה, והם נחשפים לזה, ואנחנו נחשפים לזה, וגם בעיתונים הכי קדושים והכי תיאוריים, וגם אם זה העיתון של העידה, גם שם יש פרסומות. וגם שם המסרים הם בצבע הזה ובסגנון הזה. ועוד פעם, כמה, גם לקחת את זה למקום קיצורי של לא קוראים עיתונים בכלל, תולשים את כל מודעות הפרסומת לפני שמכניסים חוברת תורנית הביתה, זה, אני לא יודעת כמה זה נכון, וזה גם אולי אפילו לוקח את זה למקום של לפתח אלרגיות. כי הלחץ והסטרס שזה גורם. אבל להעצים ולתת לילד ולעצמנו את התחושה ואת הידיעה שאני יקר בעיני השם, ואני נפש יקרה, ואני בני ישראל, ואני צאצא של אברהם מצוק ויעקב, ויש בי קדושה, ויש בי אור, ואני ראוי לאהבה, לא כי מישהו אמר משהו, או לא כי אני לבוש יפה, או לא כי הצלחתי במבחן, אלא מעצם היותי נשמה קדושה שלא יושא לי גוי, מעצם היותי אדם, הקדוש ברוך הוא בחר בי ושם אותי פה לתקן את כל העולמות. לתת לעצמנו את המילים האלה, ומשם לילדים שלנו את הכוח הזה, את האמונה הזאת, את הידיעה הזאת, של אנחנו פה, באמת, הנציגים של הקדוש ברוך הוא על כדור הארץ שנתן את כל העולמות כולם, שאנחנו נתקן אותם. אנחנו חצובים מתחת כיסא הכבוד. ושכל הדיבורי הקטנה האלה, יהיה לנו ולילדים שלנו כוח לעמוד מולם. פה אנחנו בעצם מדברים על משהו ש רואים אותו במציאות, שמוביל את העולם למקום מאוד מאוד נמוך, וזה גם, מה שחשוב פה לשים לב זה שזה גם תהליכים לטווח ארוך. תהליכים לטווח ארוך ולא דברים קצרים. יש דברים שהם פסולים, בסדר? יש דברים שעל פי הלכה אסור לראות, אין מה לעשות, כן? מראות מסוימים, כתיבות מסוימות שזה הלוכה. הלוכה זה הלוכה, אין מה לעשות. לא על זה הדיון. אנחנו מדברים על דברים שזה יכול להיות פתוח בנטפרי, וזה יכול להיות כל מיני קבוצות. בוא, אני אביא לכם דוגמה שהיא קטנה, מצחיקה, אבל אפשר לראות בה עד כמה היא אמיתית ועד כמה היא מוקצנת יותר בדברים אחרים. סרטונים, בסדר? יש היום, ברוך השם, גם כל מיני מזכי הרבים שיש להם קבוצות ששולחים דברים מעניינים ודברים מצחיקים, אפילו למיילים הכי קשרים, שגם להם נהיה את האפשרות, כן? לשמח את בני ישראל, יופי. עכשיו, הם שולחים דברים. עכשיו, המצחיקים הזה, אני, יצא לי לראות את זה יום אחד, יהודי מאוד מאוד הערכתי אותו, היה ראש כולל אצלנו, באמת, הערכתי אותו לא רק ראש כולל כתמיד חכם, אלא כדמות, כאילו, אדם מכובד. ויום אחד יצא לי ככה לראות אותו, היה צריך לצורך הכולל וזה, הוא קיבל בדיוק במייל כזה משהו מצחיק, בסדר, הוא היה... הוא רואה את זה וצוחק, צוחק, צוחק. מה היה שם? רואים איזה גוי אמריקאי, מה שקוראים להם אפרו-אמריקאי, שחור, מנסה להתיישב על איזה אופניים, ונופל למושב, והוא מתיישב על הברזל. וזה, הוא צחק, וזה מאוד הפריע לי. כי אני חושב על סבתא שלי. סבתא שלי הייתה אישה הונגריה טובה, נכדה של החסם סויפר, הגיעה מפרשבורג, מזה, ואם היא הייתה רואה דבר כזה, זה היה כואב לה. אוי, מסכן, נבח. אני מניח שלא רק סבתא שלי הייתה כזאת, אלא גם הסבתות שלכם גם היו כאלה, נכון? איך פעת להם דבר כזה? מה? מסכן. או סרטון שרואים ילד קטן, שמנסה, אתה יודע, לחבות את הנרות על ההוגת יום הולדת, ובום, נופל פנימה. ואיזה צחוקים. והיא, סבתא שלי לא הייתה צוחקת על דבר כזה, בטוח. אוי, מסכן, ביום הולדת שלו, כאילו. במבטא הונגרי שלה זה היה נשמע קצת אחרת, אבל כאילו, זה היה מפריע לה. ואגב, זה נכון, כי אנחנו יהודים. ויהודים הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ולא משנה מי זה, אדם קשה, הוא... עוד פעם, הצחוק הוא די מובן. כן, כתוב גם רבי נחמן, מדבר על זה שכשאדם נופל, אז יש צחוק, יש מהפך בהפיכה באוילמס, אבל ללכת להסתכל על סרטון איך מישהו נופל כדי לצחוק? זאת לא הייתה אף פעם הנהגה של בני ישראל. היו אומות שזאת הייתה הנהגה שלהם, נכון? היה את רומא, בנתה... מקומות ענק פאר ותפארת, בתי תיאטראות ובתי קרקסאות, שהכניסו שם גלדיאטורים שילחמו עם בעלי חיים או ילחמו אחד עם השני, וכשהאדם התיז כולם עמדו ואיזה התרגשות, כן, הייתה שם כשהאדם מתז. זאת רומא, עם האימה שלה, עם התהליכי הצליבה שלה, עם הרוע הנוראי שיש בהם, עם... איך אומר המדרש? כי דם סנטה ודם ירדפך. סנטה לראות דם בגופו של אדם. הוא לא אוהב לראות דם, הוא שונא לראות חיים. זאת רומא, זאת אדום. הוא שונא לראות חיים. רב צודק מדבר על זה בפרי צדיק פרשת זכור בהרחבה. זה כוח שיש לעשיו. הם היו ככה, אבל אנחנו במושב ליצים לא ישב. לא ישבתי בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות. יהודים אף פעם לא נהנו לראות מישהו נופל. לא חיפשו, הלכו, שילמו כסף לשבת ולראות איך בן אדם מקבל מכה. או ניטז דם ממנו. אבל... שימו לב, ואני מדבר כעת על הקהילות הכי חרדיות, זה משתנה. זה פשוט משתנה. מה קורה? עוד פעם, לא דברים אסורים, לא דברים שלא יססור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אבל בן אדם הוא בקבוצה שמקבלים כל מיני סרטונים מצחיקים, וזה טוב לו בשביל לרענן את הראש, והוא מקבל את זה אפילו במייל הקשר, כן, שיש לו רק מייל, הוא מקבל שם את הדברים האלה, ואז מה מתפתח? פעם ראשונה זה לא כזה מצחיק, אבל יש לו גם הוראות. כאן צריך לצחוק. מצחיק! עם חמש סימני קריאה, נכון? ואז יש לו מרגש! ולאט לאט, במקום להתרגש כמו יהודי, לצחוק כמו יהודי, מתוך מבט של יהודי, כמו הסבתות שלנו, ושרדנו עם זה בגלות מאוד מאוד קשה, אלפי שנים עם התפיסה היהודית הזאת. ככה לוותר על זה בשביל קצת צחוקים, כאילו, בשביל חברות באיזה צ'אט נחמד שנותן לנו את ה... ועכשיו, מה שחשוב פה, זה לא קורה פעם אחת. זה לא משהו אחד שבום, וואו, מעיף לנו את המוח. זה עוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, ואז לאט לאט הוא לומד מה מצחיק ומה מרגש, ומה מדהים ומה לא מדהים, ומה וואו ומה לא וואו. לאט לאט אדום נכנסת לנו לכיס ומלמדת אותנו מה להרגיש. ודברים ששרדנו איתם בגלות כל כך נוראה וקשה, זה עצוב, זה עצוב לאבד את זה, ואתה רואה אפילו תלמידי חכמים, אפילו, זה הרגל מאוד קטן. איך חבר אמר לי פעם דוגמה? אתה רואה לפעמים ילד שאסור לו גלוטן. אסור לו קמח חיטה, אסור לו גלוטן. אתה רואה ילד בן שבע, גיבור. יש על השולחן עוגיות, והוא לא לוקח, הוא לא אוכל. ממש גבורה. לא נעים לספר, אבל הילד הזה יש סבא. והסבא שלו אסור לו סוכר. ואיכשהו זה לא ממש עובד אותו דבר. הילד בן השבע גיבור גדול ולא נוגע בעוגיות, והסבא איכשהו פה ושם וכן, אני לא מדבר על מקרה קיצוני, הלכתי פעם לבקר מישהו בית חולים, עמד לפני קריטה של רגל והיה לו מוכבה שם בקבוק של פפסי שהחיות לא יתפסו. כן, אבל זה כבר באמת יותר קיצון, אבל אנחנו מכירים את זה לצערנו, זה שכיח היום. מה הפשט? למה זה ככה? אז יש לזה כמה סיבות, גם אכילה הופכת אצל מבוגרים לאכילה רגשית, יש לזה כמה סיבות, לא ניכנס. אבל נקודה שכן קשורה אלינו יותר, לעניין שלנו. אם הילד היה כמו המבוגר, מה קורה אצל הילד? הוא אוכל גלוטן, הוא משלם את המחיר על המקום. נתחיל כאבי בטן, מתחיל, נהיה לו לא נעים, מיד אחרי שהוא אוכל. לכן קל לו להתגבר. סוכר? סוכר בקפה, פחות סוכר, מישהו שם לב להבדל? לא רואים. 3 מיליון כפיות סוכר שווה רגל. ואנחנו רואים, רחמנא ליצלן, בחשיפה לטכנולוגיה, ודרכה חשיפה לכל העולם בעוצמה רבה מדי, אם זה היה כמו גלוטן, היה לנו יותר קל. היינו רואים, בום, על המקום את המכה, היה לנו הרבה יותר ברור. הבעיה היא, ואני מדבר לא על הדברים האסורים, הדברים המותרים, הבעיה בחשיפה המרובה מדי, שזה פשוט שוטף אותנו כמו כפיות סוכר. עוד כפית ועוד כפית ועוד כפית, פשוט רעל. נכנס ונכנס ונכנס, ואז פתאום האדם מוצא את עצמו מנותק מהרבה, מנותק מהקדיש ברוך הוא, לא מחובר לתפילה, לא מחובר לקדושה. מה מרגש אותו, מה מצחיק אותו? פשוט המציאות משתנה. גם כאן חוזר על עצמו התהליך הזה, כן? פה אני אומר, בנקודה הזאת של הסרטונים, אתה לא יכול אפילו לשים אצבע שמישהו מרוויח מזה הרבה כסף. זה, בדרך כלל יש שם פרסומות בקבוצות האלה ששולחות סרטונים, כן? גם שם המניע הוא כסף, אז זה בהרבה הרבה יותר קטן, זה לא ברמות הגדולות האלה. אבל אנחנו צריכים פשוט להבין את התהליכים האלה שקורים, הם קורים בעולם, הם קורים סביבנו, להיות מודעים להם. עכשיו, אני לא רוצה כרגע להיכנס לא לראות בכלל, לא... ברגע שאנחנו מודעים לדבר הזה, אנחנו יכולים לראות, דבר ראשון, לעצור את מה שלא טוב, ומצד שני, לראות את מה שכן טוב, לראות את הדרכים, איך אנחנו עוזרים ומקדמים. יש עוד המון בעיות שאפשר לשים את האצבע עליהם, אבל למשל, קשב וריכוז שגובר בצורה מאוד מאוד קיצונית, בעיות קשב וריכוז כתוצאה מהקפיצות של המסכים, ואתה שומע את זה מצעירים. בחורים צעירים שיש להם יותר חשיפה, אפילו בבתים חרדים, אבל מה שמכונה היום יותר מודרני, ולכן הבחורים בבית יש להם גישה חופשית למחשב, והם צופים במחשב ודברים בפיקוח של ההורים, אבל עדיין יותר מדי צפייה, הם כבר לא מסוגלים להתרכז אותו דבר בדברים אחרים, זה משפיע עליהם. עכשיו, כדי לפתח יכולת לימודית טובה, אנחנו צריכים את הכישרונות האיטיים. באמת, עוד נקודה חינוכית קטנה בסוגריים, שגם תחדד לנו את זה. מה עם כישרונות? אומרים על ילד, וואו, הוא מוכשר. מה זה כישרונות? בדרך כלל יש טעות קטנה בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על ילד שהוא בעל כישרן או מוכשר, בדרך כלל הכוונה שלנו לתפיסה מהירה, זיכרון טוב ושליפה קלה. נכון? זה שלושת הכישרונות שהמורה או הרבה או המורה אומרים משהו בכיתה, ויש ילד שהוא תפס מיד, יש לו זיכרון טוב להשתות לדברים אחרים, והוא גם מתבטא בקלות. יש ילדים שקצת ורבלי, קצת יותר קשה להם, הוא שולף בקלות את הציטוט, את הדבר, וואו, איזה מוכשר. זה בדרך כלל איך שאנחנו מגדירים כישרונות. האם אלו הכישרונות החשובים הנצרכים לחיים? להצלחה כלכלית? אלא אם כן הוא איש מכירות, אבל אני מדבר בדרך כלל, לבנות עסק, להצלחה לאורך זמן, בתורה, בכל דבר? דווקא לא. הכישרונות הנצרכים לאורך זמן זה תפיסה אנליטית, זאת אומרת יכולת לקחת כמה נתונים, לחשב אותם נכון, לראות את היחס ביניהם, להבחין בין עיקר לטפל, בסדר? וואו, החנות הזאת מצליחה, זה בטח כי היא יושבת על הצומת. לא, זה תלוי בעוד נושאים. יש כמה פרמטרים, לשים לב לכמה דברים שתופסים, ולשים לב מה הנקודה העיקרית, מה הטפל, כן, להיות למדן, בסדר? להיות, פשוט לנתח, כושר ניתוח. כושר ניתוח הוא כישרון איטי. מה קורה לילד שיושב בכיתה ואין לו שליפה מהירה ותפיסה, שליפה קלה ותפיסה מהירה, זיכרון, אבל הוא, יש לו יכולת ניתוח אנליטי טובה. הוא יחשב ילד חצי מפגר. זה מה שיהיה, תחשבו על זה, תארו לעצמכם את הסיטואציה. לוקח לו זמן והוא צריך לחשוב על כל הנתונים, ורק אז הוא שם לב שזה חשוב יותר וזה חשוב פחות, וזה העיקר וזה... זה לא מה שאנחנו מגדירים כמוכשר. יוצאת תופעה מעניינת. אלה שאנחנו מגדירים כמוכשרים ומפתחים, זה הכישרונות הפחות חשובים להבנה מעמיקה בחיים ולהצלחה אמיתית בחיים. ואלה שבאמת יש להם את הכישרונות הגדולים, האמיתיים, שאותם צריך לחיים, אותם דווקא אנחנו הרבה פעמים שמים באיזה טוב, נו, תקלו עליו. אז בסדר, אני אומר את זה לא בשביל להוריד מערכם של הילדים המוכשרים, ההפך, שיצליחו ושימשיכו, אלא רק לשים לב לילדים האיטיים יותר, שלפעמים הם הכישרונות האמיתיים שבאמת צריך לחיים, ואם ניתן להם עוד פעם, ניתן להם את המרחב, ניתן להם את היכולת לטעות, ניתן להם את היכולת להתבטא, ניתן להם את היכולת לשתוק לפני שהם עונים. בסדר? ברוך השם, יש לי כמה וכמה ילדים, בלי עין הרע, אז אחד מהם הוא כזה. הוא ילד מוכשר מאוד, אבל בחיידר הוא תמיד סבל. למה? כי כשהרבי שואל את השאלה, הוא מתחיל לחשב. אפילו שאלה פשוטה, איזה יום יצאו בני ישראל ממצרים? אז הוא מתחיל, רגע, אז זה היה במתן תורה. הוא יודע את התשובה, אבל הוא בכל זאת, הוא מתחיל מההתחלה. ואז הוא שותק, מחשב, ואז מתחיל לדבר, והוא מתחיל בכלל מנושא אחר. מתן תורה היה ביום בשבת. אז לא, אני שאלתי מתי יציאת מצרים, X. ולקח זמן עד שפשוט מול החיידר, כן, שהרבה והמפקח והבוחן יבינו, זה ילד שצריך לשתוק ולתת לו לדבר, הוא יגיד את התשובה, הוא מבין אותה יותר טוב מכולם. אבל מה קורה? הילד הזה כותף סתירה ועוד סתירה ועוד סתירה, עד שהוא קולט את מה שמסבירים לו כל הזמן, תשתוק כבר. אתה לא מבין כלום. אז למרות שהוא חשב שהוא מבין, עכשיו הוא הבין, יופי. הוא הבין שהוא לא מבין כלום. אז זהו, הוא שותק. ופה אנחנו צריכים את המקום הזה. עכשיו, אז אני לא אומר, שם היה גם עבודה עם הילד, לשבת איתו ולהסביר לו, תראה, הם שואלים, אבל לא מתקדמים עכשיו לתשובה מלאה. הם רוצים תשובה קצרה. אז אם הם יבקשו תשובה ארוכה, אז אתה תגיד באמת מה היה ומתי היה מתן תורה ואיזה שנה זה היה ואיך יוצא החשבון שיום יציאת מצרים היה בתאריך הזה. אבל אם הם רוצים, אם הוא שואל, בדרך כלל כשהרבא בחיי לא שואל, הוא לא מתכוון לתשובה ארוכה, הוא מתכוון לתשובה קצרה, תן לו רק את המסקנה. ממשין למד, כן? מה שאתה צריך להוכיח, תגיד את השורה התחתונה. בסדר, ואז הוא קלט את זה, יופי. ואז לאט לאט נהיה יותר טוב, ברוך השם, היום הוא כבר בישיבה גדולה, ולומד ומצליח, השם יעזור הלאה. אבל ילד כזה קל לדרוס אותו. וזה חשוב שנשים לב לזה בילדים שלנו, דווקא אלה שאיטיים יותר ושכל הזמן חוטפים. והלחטוף הזה גורם, עוד פעם, זה אותו סיפור, הקטנה או הגדלה. אתה מגדיל אותו, מאמין בטוב שלו, מספר לו כמה הוא טוב ויכול, והוא באמת יצליח. תספר לו כמה הוא חלש וקטן ולא מוצלח, והוא באמת יצדיק את התקוות, יצדיק את האמירות האלה. אני אומר, וכאן יש לך גם כן את הקשב ריכוז. מה קורה עם הכישרונות? איזה כישרונות דוחפים הכלים הטכנולוגיים? והכלים הטכנולוגיים זה לא רק התכתבויות בוואטסאפ, וזה לא רק התכתבויות בקבוצות, וזה לא רק פורומים, ואפילו צפייה בסרטים. בסדר? מאוד אינטנסיבי, מאוד מהיר, הצבע מתחלף, המציאות מתחלפת. אין סצנה ארוכה, ארוכה, ארוכה של 25 דקות, של דיבורים מעמיקים. נכון? לא זה מה שיראו בסרטים, ודאי לא בסרטים לילדים. הכל צבעוני ורץ. אנחנו מעודדים את הכישרונות המהירים, של השליפה המהירה. עוד פעם, בכלל לא את הכישרונות המעמיקים והחשובים להצלחה רוחנית, אבל אפילו להצלחה גשמית. אפילו להצלחה הגשמית של תורנית, גשמית, כל דבר שהוא. היכולת הניתוח האנליטית היא סבא, לא משנה, איזה מקום שהוא יגיע בחיים, הכישרונות האיטיים האלה חשובים יותר. באמת, אולי, אפילו איש מחירות. בסופו של דבר, אם יהיה מחושב באמת למי לפנות, ואיך לפנות, ומתי לפנות, ולדעת מה תופס אצל הלקוח הזה באמת, ומה פחות חשוב לו, מתוך הניתוח העובדתי של העובדות נכון, הוא גם יצליח יותר עם הכישרונות שלו, של הזיכרון והתפיסה והשליפה המהירה. ופה, מה שקורה, טוב, אז אפשר לעמוד עוד ועוד ועוד. העולם נכנס לסוג של ניסוי חברתי, כשהמניע הוא כלכלי, והעולם נשטף לתוך הדבר הזה, כשלא ידועות ההשלכות שלו, בינתיים ההשלכות שאפשר לראות בעין זה אולי קצת יותר נוחות ורווחה כלכלית, אבל מצבים נפשיים שרק הולכים ומחמירים והולכים למקום לא טוב. עבורנו, כחברה יהודית, תורנית, ששואפת לגדל את עצמנו ואת הילדים שלנו למקום של חיבור של קדושה, למקום של שלווה פנימית, למקום של מנוחה, השיא של עבודת השם זה לא ברעש השם, לא באש השם, אלא כל דממה דקה. האיש ביצר מדבר על זה במאה השילוח, רב צודק מדבר על זה בפרי צדיק לראש השנה או תתוו. השיא של עבודת השם זה לא ההתלהבות והרעש והאש וכל ההתלהבויות, אלא המנוחה, שרואים צדיקים, רואים את זה עליהם, את המנוחה, את השלווה הפנימית הזאת, את הרוגע שלא משנה מסביב יום הסער, אבל הבן אדם רגוע בתוך עצמו, הוא מלך. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא קשור למעלה, הוא לא יכול ליפול למטה. את היכולות האלה לפתח, את היכולות הרוחניות, את הרגישויות הרוחניות. זה עולם שלם שסוחף למקום אחר לגמרי. איך הייתי לפני כמה שנים, דיברתי עם יהודי יקר, הוא סיפר לי וורט נחמד של אחיו שגר במקסיקו, בסדר? הוא אמר, מה היה פשוט? פעם, הוא אומר, הוא יהודי מאוד פשוט. אז הוא אומר, פעם הרבנים אמרו לא להשתמש במחשבים. הוא אומר, בסופו של דבר, גם הרבנים משתמשים במחשבים. הוא אומר, פעם הרבנים אמרו שלא להשתמש באינטרנט. הוא אומר, בסופו של דבר, גם הרבנים משתמשים באינטרנט. יש, ברוך השם, אתרים, שיעורי תורה. אומר, וסמארטפונים, גם, קיצור, הוא אומר, בסופו של דבר משתמשים בהכל. אז מה, למה לאסור? אז הוא ענה לו, ואני אגיד את התשובה שהוא אמר לי, היא קצת תוספת. יש שתי סוגי אסור. יש אסור שאתה אומר, בדקתי, אני יודע שהדבר הזה הוא לא בסדר, לכן זה אסור. יש דברים שאני לא יודע לאן הם יובילו, ולכן בינתיים אל תשתמש עם זה. יש דברים שהתעוררו בעולם, נושא כמו טלוויזיה. בהתחלה לא יודעים, זה טוב, זה לא טוב, אולי יש שם דברים טובים. בינתיים אל תשתמש. תראה מה קורה, נראה מה קורה אחר כך. עובר כמה שנים ורואים מה קורה במקום הזה ואיך זה מתנהל ומה המסרים ומה הצורה שלהם ואז יופי, אז זה אסור לגמרי. יש דברים אחרים שבהתחלה אתה לא יודע, אז אתה עוצר, רואה אחר כך שזה בסדר, זה טוב, אפשר להשתמש עם זה, מצוין. יש דברים שאתה אומר, תראה, אתה בודק בהתחלה, אומר, בינתיים לא משתמשים, נראה לאן זה מתפתח, עובר כמה שנים, אתה רואה את ההתפתחות, אז אתה אומר, אפשר להשתמש, אבל צריך לשנן משהו, צריך לשנות משהו, צריך משהו כזה, צריך שינוי מסוים. משל למה הדבר דומה? אפשר להמשיל את זה על הפסוקים שרואים שיעקב נפגש עם עשיו. ואז אומר עשיו ליעקב, בוא נלך ביחד. הוא אומר, מה זה בוא נלך ביחד? אני יש לי את הטכנולוגיה, אתה יש לך את הראש היהודי, בוא נחבר את הדברים ביחד, זה יהיה פיצוץ. זה יהיה הצלחה אדירה, בוא נעשה את זה ביחד. מה עונה יעקב לעשיו? לא, אתה לך לפניי, ואני את נהלה לאיתי, לרגל הילדים, לרגל המלאכה, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר, אני לא יכול ללכת במקום הזה. תן, אתה תרוץ קדימה, תעשה את הטכנולוגיות, תעשה את הדברים, אני מתנהל לאט. והכלל הזה בנושאי טכנולוגיה הוא כלל מאוד מאוד חשוב. יש דברים שיכול להיות שהם באמת טובים, ואפשר באמת להשתמש איתם. סלולי, סלולי, לאט לאט, לחכות. ניתן לעשיו ללכת לפנינו, שהוא יפתח את הדרך, שהוא יפתח את הציר, שיהיה שמה, הוא רוצה ללכת לשם, אנחנו לא היינו דוחפים גם אותו לשם, אבל הוא רוצה ללכת לשם, שילך לשם. נחכה כמה שנים. נראה מה קורה עם זה, לאן זה מוביל את הילדים שלו, לאן זה מוביל את האנשים, לאן זה מוביל את החברה. ואז נקבל החלטה אם להיכנס לזה או לא. ואני את נהלה לאיתי. וזה כלל בכל מכשיר חדש, כל דבר חדש, כלל של הגנה. עוד פעם, זה לא כי זה אסור, אלא כי זה עוד לא ידוע התוצאות המלאות של הדבר הזה. ברגע שנכנסים לזה, כבר אי אפשר לצאת, כבר קשה לצאת. זאת אומרת, בסופו של דבר, החבר ההוא ששלח לי את The Phone in the Room, את הכתבה הזאת בניו יורק טיימס, שלחתי לו חזרה שתודה שהוא שולח ומאוד זה, אמרתי לו, אבל חבל, עצוב לי שהכתבה הזאת לא תשנה שום דבר. זאת אומרת, לא עצוב לי על הילדים שלנו, עצוב לי על מיליארדי אנשים בעולם, שהם גם יצוריו של הקדוש ברוך הוא, שאתה רואה, ברור, שזה הולך למקום של קשיים כל כך קשים שאנשים כבר לא מאמינים בטוב שבהם ובטוב שבעולם, שהם לא מוצאים ברירה אלא להתאבד. זה דבר הזוי, זה דבר מטורף. שהעולם הגיע למצב כזה שאנשים מרגישים כל כך רע, שאנשים לא מסוגלים להאמין בטוב של אף אחד סביבם, כי אם היו מוצאים נקודה של טוב, הם לא היו עושים את זה. זאת אומרת, לראות אותנו כל כך שחור, להוביל כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים צעירים, עם פוטנציאל עצום, למקום כל כך חשוך, יש פה משהו אבל זה לא נעצר, וזה לא נראה לצערי, שזה הולך לייצר, וזה כאב גדול. עכשיו, העולם החליט להשתגע, עצוב לנו, אבל זה מה שהוא עושה. אנחנו, כבני אדם, כיהודים, כחרדים, כחסידים, כאנשים שמנסים לעשות את רצון השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות טובים יותר, את נהלה לאיתי. זה לא בהכרח שכל דבר הוא אסור. יש הרבה דברים שכן אפשר להשתמש, יש צורות שאפשר להשתמש, ויש דברים שאין ברירה אלא להשתמש, אבל אנחנו חייבים להיות מודעים לבעיה, לעומק שלה, לרוחב שלה, וכמה היא עוצמתית, כדי, דבר ראשון, להימנע כמה שאפשר מתוך מה שלא טוב לנו, וגם כדי להעצים תוך כדי. עוד פעם, זה ילדים, קל לראות את זה אצל הילדים, כי אצלם אין את המנגנונים הקודמים. אבל זה משפיע גם עלינו, ורואים את זה בצורה מאוד ברורה, וגם, עוד פעם, אפשר להסתכל במראה ולראות את זה, כן? זה לא כזה קשה. אפשר לראות שהדברים האלה משפיעים גם עלינו, הם משנים אותנו, ולשים לב לתהליכים האלה, וכנגדם, להעצים. לספר לעצמנו ולילדים שלנו, שיש להם את האפשרות לבחור, גם אם טעית, גם אם עשית, אתה לא קטן, אתה ענק, אתה גדול, אתה אהוב. רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא מאמין בך, הוא שם אותך פה כי הוא יודע שאתה טוב, הוא יודע שתצליח. וגם אם השם ישמור, יש ילדים שהגיעו למצב שהם איבדו אמונה בעצמם עד שהם לא מסוגלים כבר, כן, לשמור תורה ומצוות, ונמצאים במצבים כאלה. זה יצא לי לפגוש מאות מאות כאלה במשך השנים, יצא לי לעבוד עם נוער כזה. אין שם כלום חוץ מאשר ריסוק פנימי ותחושת כישלון נוראה, עד כדי שהבן אדם כבר בטוח ב-100% שהוא אפס. לא לחינם אצל הילדים האלה אחוזי ההתאבדות כל כך גבוהים, כי התהליך של היציאה הוא תהליך שהוא תהליך של חוויה רעה בצורה כל כך קשה, זאת החוויה שבהמשך כשהיא נהיית קיצונית יותר מובילה להתאבדות. ואנחנו יכולים לשבור את זה בלהראות טוב, בלהראות סליחה, בלהראות, הדוגמה שאמרתי מקודם, כן, זה להראות לילד על עצמו ולהראות לילד על התנהלות שלנו מול אחרים. את האמונה, אור, אהבה, להראות את הדבר הזה, להקרין אותו ולהאמין בטוב שבו. יש משפט נורא בחתם סופר, בדרשות חתם סופר, חול המועד, שבת חול המועד, פסח תף קוף סמך ד'. הוא אומר, הוא מדבר שם על החזון יחזקאל, שהוא רואה את העצמות היבשות. ואז הקדוש ברוך הוא שואל את הנביא, את יחזקאל, התחיינה העצמות האלה, העצמות האלה יחזרו לחיות? הוא אומר לו, השם אלוקים, אתה ידעת. זאת אומרת, אני לא רואה, אני רואה פה עצמות מתות, אבל אתה יודע, אתה יכול לעשות הכל. אתה בראת אותם ברגע הראשון, אתה תוכל גם לברוא אותם מחדש עכשיו, לא, זה בידיים שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך מסביר לך אתה מסופר, אתה יודע מה הבעיה של העצמות האלה? למה אין בהם חיים? כי אתה לא מאמין בהם. אתה לא רואה בהם כוח החיים. ואמר לו, אני מצטט את לשון החתם סופר, ואמר לו השם יתברך כלל גדול, כי אפילו הרשע היותר גדול, כי אפילו הרשע היותר גדול, אם יבטיחו לו בבירור שסופו לידע את השם ולהתקרב אליו, יקבל עליו מרירות עול מלכות שמיים בשמחה עם כל גדריה וסייגיה. אלא שמייאש עצמו מזה. יש פה מילים נוראיות של החתם סופר. אומר, אפילו הרשע היותר גדול, אם יבטיחו לו בבירור שסופו לידע את השם ולהתקרב אליו, יקבל עליו, אולי כתוב שם מיד, אני לא בטוח, יקבל עליו מרירות עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים יש חלקים שהם יותר נחמדים, יש חלקים שהם יותר מרים וקשים. מרירות עול מלכות שמיים, בשמחה, עם כל גדרי האוס יגע. אלא שמייאש עצמו מזה, ואומר, ממילא אני אבוד, אז בשרירות ליבי אלך. אומר לו החתם סופר, ולכן ינבא אל העצמות האלה, תגיד עליהם, הנה הרוח באה בכם וחייתם, ואז הם יתקרבו עצם אל עצמו, יהיה להם גידים, אור ובשר, והם יקומו ויחיו. והדברים האלה, החתם סופר אומר את זה, ואפשר לראות את זה בחוש. אם אתה נמצא ומשדר לעצמך ולאנשים סביבך, תמיד זה מתחיל לעבודה הפנימית, של סופו לא ידע את השם ולהתקרב אליו. מיד מתחיל כוח חיים. קח את המסקנה הנוראה הזאת של אין לי סיכוי, תדחוף שם בסוף סימן שאלה קטן. ואתה יודע איך ייכנס לסימן שאלה קטן הזה? תראה, הוא אדם חכם, אבא שלי. הוא בכל זאת מאמין בי. הוא חושב שעוד יש לי סיכוי. לא, זה מגיע כי הוא לא מסוגל לקבל את זה. לא, לא, הוא באמת מאמין שאני יכול להיות אותו. הוא לא רק אומר את זה. הוא באמת רואה בי את ה... שכאן התגברתי ופה הלכתי לבית כנסת. הוא רואה בי את הטוב הזה. ואז אני אולי לא באמת כזה גרוע כמו שאני בטוח. ואז הוא מסוגל לשמוע, והגלגל הזה של רבה ליטר, מסיים בידו, ועוד מפתחודו של מחט לפתחו של אולם. עוד פעם, זה עבודה גדולה, והעבודה הזאת תמיד מתחילה פה בפנים, וממילא יכולה גם להיאמר החוצה. אנחנו במלחמה מול שיטפון של... מגיע אלינו השיטפון של העולם דרך הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא מייצגת את העולם. העולם הוא עץ הדעת טוב ורע, ולכן גם הטכנולוגיה היא עץ הדעת טוב ורע. והעולם היום שטוף במחשבות ייאוש, יש לזה שמות, פוסט-מודרניזם וכל מיני, אבל זה העולם התייאש שעוד יוכל להיות טוב. זה קרה בגדול בקריסת ברית המועצות, שאז הייתה תקווה אצל האנשים שאולי זה בכל זאת יצליח. ברגע שזה קרה, יש הרבה דיבורים על פוסט-מודרניזם, זה לא הנושא שלנו כרגע. העולם נכנס למצב רוח של ייאוש. והייאוש הזה משפיע גם לתוך הבית מדרש, למקומות הכי קדושים, לקהילות הכי טהורות. המצב רוח הזה נמצא דרך דיבורים, דרך ספרים, ספרי קריאה, דרך שירים, שירים ביידיש, הכל בסדר. דרך שם הגיעה אווירת הייאוש הזאת. והייאוש וההקטנה של האדם, ואין לך בחירה, ואתה ממילא לא תצליח. ומול זה יש לנו את העצמה של הנפש, את כוח הבחירה, את כוח התשובה, את הידיעה שגם אם אתה עשית את הדבר הכי גרוע בעולם, הקדוש ברוך הוא מוריד את זה ממך, כי הוא מאמין בך והוא יודע שאתה תצניח, תבחר, כי אני יודע שאם תבחר אתה תבחר בטוב. יש לנו את זה בתהליכי חינוך, משפט של הרב עיר, שומרי בילדותי, הקדשה שהוא כתב בחורב להורים שלו, להוריי, שומרי בילדותי, מדריכיי בנערותי וידידיי בבגרותי. כן? משפט מאוד מפורסם שלו. ובתור ילד, אתה שומר על הילד, שלא יעשה שטויות, שלא יגע בחשמל, שלא יכניס את היד לאש. בתור נער, מה אתה מדריכיי? מדריך. אתה אומר לו מה כדאי לעשות, אתה מסביר לו, אבל הבחירה היא בידיים שלו, ואתה נותן לו גם לטעות. אתה לא יכול לגעת בחירה בידיים שלך, אבל אוי ואבוי לך אם תעשה משהו אחר שלא מוצא חן בעיניי, כן? זאת לא בחירה. אתה נותן לו לבחור, אתה נותן לו גם לטעות. זה מדריכיי בנערותי. ואז ידידיי בבגרותי, ומי שכבר חיתן ילדים מכיר את זה טוב, שאתה צריך להעביר קלאץ' ברכב, כן, להעביר הילוך, וזה קצת קשה לשלב אותו, אבל אתה עושה את זה, אתה ידיד. אתה פה בשביל לשמוע אותו, בשביל לעזור לו, והוא שומע איתך, מדסקס איתך על העניין, ועושה מה בא לו. מה שהוא רוצה, ואתה יודע שהוא עושה שטויות, ואתה נותן לו את זה, כי זה מה שהוא צריך. אבל שימו לב, אפשר לדבר הרבה על הרב הירש הזה, אבל שימו לב לנקודה שעוברת פה על הכל. התפקיד שלנו הוא לפתח את יכולת הבחירה של הילד. בתור ילד קטן, זה עדיין לא בחירה, שומרי, תשמור עליו. אבל השלב הבא, זה מדריך, זאת אומרת, אני מעודד אותו לבחור, וידידיי, זה החופש לבחור. זה התפקיד שלנו גם כהורים, לפתח, להאמין ביכולת הבחירה של עצמנו ולפתח את יכולת הבחירה אצל הילדים שלנו. אני רוצה לסיים עם וורט נפלא שראיתי במאה שילוח, האיש ביצור. אני אתחיל עם אולי הקדמה קטנה שלי. אתה רואה את הצורה שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם וחווה ואומר להם לא לאכול מעץ הדעת, ואתה רואה את הצורה שהנחש פונה לאדם וחווה, לחווה בעצם, ומדבר איתה על האכילה מעץ הדעת. יש הבדל מעניין ששמתי לב. הקדוש ברוך הוא אומר להם ככה, מכל עץ הגן תאכל. אתה רואה את הגן הזה עם כל העצים, הכל אתה יכול לאכול. ומעץ הדעת טוב ורע, הגדרה מאוד ברורה, העץ הזה, אתה רואה, העץ הזה, לא תאכל ממנו, ואז בא האיסור לא לאכול ממנו. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה רואה את כל החנויות, אתה יכול להיכנס, כל המאכלים מהשולחן אתה יכול לאכול, הרגעה. בסדר? נשום עמוק, הכל בסדר, אתה לא הולך למות מרעב, יש הרבה מה לאכול. ואז הגדרה מאוד מאוד ברורה, אתה רואה את הדבר הזה, הנה בדיוק הכפתור הזה, השני מלמעלה, הוא בצבע כחול, הנה, יופי זה. ואז רק בא האיסור לא תאכל ממנו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יאכלו מעץ הדעת. הנחש, מה המטרה שלו? שכן יאכלו מעץ הדעת. איך הוא מגיש את הסיפור הזה? אף כי אמר אלוקים, לא, לא, לא. אתה בסטרס, אתה בלחץ, או מצוין, יופי. לא, זה השלב הראשון כדי להכשיל אותך. לא. השלב השני, לא תאכלו. לא תאכלו, לא, אסור לך לאכול, אתה הולך למות מרעב. מכל עץ הגן, הגזמה. בסדר? זה אתה מדבר כשאתה רוצה שאנשים יחטאו. כשאתה רוצה שיוכלו מעץ הדעת, דבר ככה. לא תבוא, תציג את הדברים בלחץ, בסטרס, בהיסטריה, תראה שאתה אבוד ואתה לא יודע מה לעשות, זה מאוד מאוד עוזר שיקבלו את הדברים שלך. כן, תבוא ככה, בדיוק, זאת הצורה שאתה רוצה שיעברו על הדברים, לא תאכלו מכל עץ הגן ובהגזמה. אם אתה רוצה שיקיימו, דבר כמו הקדוש ברוך הוא. מכל עץ הגן תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. בסדר? זו נקודה שמאוד חשובה, היא חשובה גם ביחס לדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו, וגם ביחס לדיבור עם החניכים שלנו, עם הילדים שלנו, עם אנשים שבהשפעה שלנו. לראות, לשמוע את החניך, לשמוע את המקשיב, לשמוע אותו, להרגיש מה החוויה שלו עם מה שאני מדבר. כדי שזה יוכל, דברים היוצאים אל הלב נכנסים אל הלב, והוא יוכל באמת לקבל אותם, להכיל אותם ממקום רגוע ומתחבר. אומר האיש ביצר, שים לב, מה הנחש אומר? אסור לכם לאכול, אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. הוא שיקר? האם אסור להם לאכול מכל עץ הגן? הוא שיקר או לא שיקר? לכאורה נראה שהוא שיקר. אומר האיש ביצר במאה שינוח, הוא לא שיקר. אומר למה? נכון, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מכל עץ הגן תאכל, עץ אחד לא. אבל כשיש לך הוראה שמכל העצים לאכול ועץ אחד לא, כל עץ שאתה ניגש אליו לקחת, אתה שואל את עצמך, רגע, זה העץ? לא, זה לא העץ, אז מותר לי לאכול. זאת אומרת, בעצם אתה גדור מכל עצי הגן. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, אתה שואל את עצמך לפני, האם מותר לי או אסור לי, אם הקדוש ברוך הוא מרשה לי או לא מרשה לי. אומר, הנחש מגיע ומשכנע אותם, תאסרו הכל. הקדוש ברוך הוא מייעץ להם, תתירו הכל, אבל תחיו עם מודעות. תחיו עם מודעות למה שאתם עושים, תשאלו את עצמכם על מה שאתם עושים, למה אתם עושים את זה, האם נכון לעשות את זה. אומר האיש ביצר, כי הדרך מאדם שחי, עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצור לרוחו. כמו שהפסוק מגדיר את זה. אדם שעושה מה בא לו בלי לחשוב לרגע, זה עיר פרוצה. אדם שחי עם גדר, הוא תודעה אחרת, מצב חיים אחר. מהלקיחה על עצמו, דבר אחד, לחיות עם תודעה, אפשר בקלות להגיע להימנע אפילו ממותרות. כי השינוי הקטן הזה בין לחיות עם מודעות ובלי מודעות הוא השינוי הדרסטי, הפרטים בהמשך הרבה הרבה יותר קלים והרבה פחות משמעותיים. אני אולי ימחיש את הדברים בסיפור שקרה עם הרב שך. כשהתחילה תנועת התשובה לפני כ-50 שנה, באו לשאול את הרב שך מה המצוות הראשונות שבעלי תשובה צריכים לקבל על עצמם. אז הציעו את המשפחה, שבת, כשרות, תפילין, ברכות, כל מיני הצעות. הרב שך אמר שילכו דבר ראשון על כשרות. אמר שתי סיבות. סיבה אחת, כי מאכלות אסורות מטמטם את הלב, וכשהלב נקי, קל יותר לקבל. סיבה שנייה, אמר הרב שך, אומר, דבר ראשון, מקבלים על עצמם כשרות בסיסית, כן, רבנות. אומר, כשר. פה בארץ, ברוך השם, קל לשמור על כשרות בסיסית. כמעט בכל מקום יש מאכלים כשרים, מסעדות כשרות, הכל יש בשפע. אבל מה יקרה לאיש הצעיר הזה, שקיבל על עצמו את הכשרות? כל פעם שהוא יכניס משהו לפה, הוא ישאל את עצמו, רגע, הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול את זה או לא? התשובה תהיה כן. ב-99.9% מהמקרים התשובה תהיה כן. אבל הוא יתרגל לחיות עם חשבון. משם הכל ירוץ. והרעיון הזה, זה בדיוק הרעיון שנמצא בספר החסידי מאוד, כן, מהשילוח, או בשפה של הרב שך, כי תורה היא אחת, אז היא מתחברת מכמה מקומות. זה נכון גם כשאנחנו באים להתמודד עם הטכנולוגיה. המודעות כאן והלחיות עם זה חשובה הרבה יותר. זה בכלל גם קבלות של יום כיפור. לא לקבל דברים גדולים, לקבל דברים קטנים, אבל דברים שיובילו אותנו למקום של מודעות לתהליכים. והמודעות לתהליכים האלה יובילו אותנו למקום שבהמשך יהיה הרבה הרבה יותר קל להתקדם, אפילו ממותרות ולחיות באמת הרבה הרבה יותר נכון. אני מדבר את זה בצורה כללית, זה נכון, הצורה הנכונה לקבל. יש דברים שאולי זה באמת במילה אחת נסיים עם זה. הילדים שלנו, בעזרת השם, יהיו האברכים של שנת תף-תף. תף-תף נשמע לנו שנה רחוקה, היא לא רחוקה בכלל, 15 שנה קדימה, זה הכל. אבל תחשבו איזה ניסיונות יהיה בשנת תף-תף. אי אפשר לנסות לדמיין. מה יהיה אז הטכנולוגיה? לאן היא תגיע? לא יודע, אין לי מושג. באמת, קשה אפילו לנסות לדמיין. כמה קפיצות יהיו. מה ייתן להם את הכוח להתמודד? מה ייתן להם את הכלים להתמודד עם זה? ופה צריך, הלוואי. אבל אנחנו צריכים, רב אלבר וייסמן, ראש שיבת נייטרה המפורסם, פעילה הצלה בשואה, שהיה ענק מאוד, היה אומר שיש את הקבלה מרבותיו, שביחס להנהגות רוחניות, לא חושבים על משיח. מתכננים דברים 50 שנה קדימה. כן? פה אסור להיות אופטימי. צריך לתכנן כאילו המצב הכי גרוע מגיע. כך היה אומר הרב מייסמן שהוא קיבל מרבותיו. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, איזה כלי אנחנו יכולים לתת להם? אם אנחנו נדבר איתם נגד סמארטפונים ונגד שעון חכם ונגד, אנחנו מפספסים את הנקודה. כי יבואו דברים חדשים ולזה לא יהיה להם כלים להתמודד. הדבר כנראה שנראה הכי נכון והכי חכם זה להכניס את היסוד הזה בבית. טכנולוגיה היא כמו שאלה הלכתית. זאת אומרת, לא מכניסים שום כלי טכנולוגי חדש הביתה, בלי לשאול את הרב, את הוועדה, את העסקן, לא יודע, את מי שמבין בעניין. ואז, ואגב, חשוב מאוד שדווקא המשפחות שברוך השם נקי לגמרי, ואין אפילו מחשב בבית, ואין שום דבר, תבואו הביתה, כי שם משפחות שיש טכנולוגיה, אז הילדים יותר מודעים שיש פה בעדייתיות. הם יודעים שיש פה שאלה, שאלו את הרב, הרב לא מרשה, הרב כן מרשה, הבית ספר לא מרשה, החיידר לא מרשה, הם יודעים שיש נושא סביב זה. הבעיה קורית במשפחות מאוד תיאורות, ברוך השם אני מניח שיש כאן כאלה, שלא יודעות מכלום, הילדים לא יודעים מכלום. הם לא יודעים בכלל על החשיפה לעניין הזה. צריך, אז מי סמארטפונים לא בסדר, זה לא עוזר, אייפון אפילו, אנדרואיד מותר, כאילו, הם אפילו לא מבינים על מה הנושא. הם רק יודעים שזה פסול, וזה לא מספיק, וזה לא נותן שום כוח להתמודד. זה נותן כוח לסנוב, ולא חושב שזה חשוב, אבל נניח. אבל לא זה הסיפור. תנו לילדים כוח להתמודד, ולתת להם כוח להתמודד, זה תבואו הביתה, קחו מצלמה, והולכים לשאול אם זה בסדר. בדרך כלל התשובה תהיה כן, זה בסדר, אין מזה שום בעיה. אבל כל הילדים ילמדו, מהילדה בת השנתיים עד הבחור בן ה-17, שכלי טכנולוגי לא משתמשים בלי ללכת לשאול. יכול להיות שגם הוועדות והרבנים בהמשך גם יעשו טעויות. ביחס לכלי חדש שהגיע, חשבו שהוא בסדר, ואז יתברר רק אחרי שנה שיש בו נזקים גדולים. נכון, אבל בעזרת השם, יהיה להם תסייעתא דשמיא לתקן את זה. וזה, אם אפשר לקחת משהו שאני אומר, לקחת הבית, עוד פעם יש את התקנות של המוסדות חינוך, וזה ברוך השם מה שהם אומרים, זה איך אומרים, התקנות האלה נכתבו בדם, כן, בדם ובדמעות לצערנו, ומוסדות חינוך זה מהלך אחד, אבל בעיקר זה לקחת את זה הביתה ולראות איך אנחנו חיים עם זה. לחיות עם מודעות ושהילדים יחיו עם מודעות, לא צריך להיכנס לפרטים למה זה רע ולמה זה, לדעת שזאת שאלה הלכתית. קל יותר לשכנע מישהו בנזק של הסיגריות לפני שהוא התחיל לעשן, ואז הוא אף פעם לא יתחיל לעשן, מאשר מי שכבר התחיל לעשן, ואז לשכנע אותו שכמה זה לא בריא, איך הוא אומר? 17 טעמים לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריה גובר על הכל. אבל כשהילדים עוד לא נכנסו לזה, ולהגיד להם ולהכניס להם את היסוד הזה, שהוא יסוד מאוד פשוט וקל, יכול להיות שזה מותר, יכול להיות שלא, רוב הדברים שישאלו שאלות, יש גם פתרונות, ואפשר להשתמש וזה בסדר. מתוך גישה של מכל עץ הגן תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, וצריך לשים לב כל דבר שאנחנו עושים, האם זה עץ הדעת טוב ורע או לא. וכשבאים מתוך גישה כזאת, לתוך הערה כזאת, זה נותן לנו גם כלים להתמודד עם כל מיני דברים מתחדשים, וזה גם יחזיק גם עוד 15 שנה, העיקרון הזה יישאר נכון. אנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת. מה? פיגועי הטכנולוגיה, כן. אבל באמת, המלחמה הזאת ענקית, היא באמת גדולה, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו. והוא הבטיח לנו שבסופו של דבר אנחנו ננצח ונעבור את המלחמה הזאת בשלום. אנחנו את ההשתדלות שלנו נעשה, את התפילות שלנו נעשה, והוא יוביל אותנו בעזרת השם לקראת משיח, שלמים, בריאים, קדושים וטהורים, כרצונו יתברך. יישר כוח, תודה רבה.